כל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros shashuoi olvozovadti beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
וואי ורבותיי, חי ורעי, הדף היומי. יום שישי חף באלול תשע"ו, ערב שבת קודש. פרשת כי תבוא, מסכת בבא קמא, דפים קט"ו וקט"ז, לימים שישי ושבת קודש. לאחר שנסיים היום בסייעתא דשמיא את שיעור דפינו היומי, יוותרו שלושה ימים ושלושה דפים לסיום מסכת בבא קמא כולה על קוף יוד תת דפיה. אשרינו מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו ומה יפה ירושתנו. אתם מאזינים לרדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית המביאה עליכם בסייעת הדשמיה הגדולה מדי יום, מדי בוקר, את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. שבת פרשת כי תבוא, אומרת הגמרא במסכת מגילה דף למד א' עמוד ב', עזרא תיקן להם לישראל שיהיו קורין כללות שבמשנה תורה קודם ראש השנה. מה היא טעמה? אמר אביי, כדי שתכלה השנה וכללותיה. כותבים התוספות שמפסיקים בפרשה אחרת לפני ראש השנה, כדי שלא להסמיך הכללות לראש השנה. ומלבד הסדר הרגיל של קריאת התורה, יש כאן גם כן קיום תקנת עזרא. בני אשכנז מתחילים לומר סליחות מיום א' שלפני ראש השנה. כותב המשנה ברורה, משום שהרבה נוהגים להתענות 10 ימים עם יום הכיפורים, ולעולם יחסרו דלת ימים מראש השנה עד יום הכיפורים שלא יוכלו להתענות בעשרת ימי תשובה. דהיינו, 2 ימי ראש השנה, שאי אפשר להתענות בהם, שבת תשובה וערב יום הכיפורים. לכך צריך להשלים דלת ימים קודם ראש השנה. ועוד טעם שקבעו דלת ימים לסליחות, שכן מצינו בקורבנות שטעונים ביקור מימום 4 ימים קודם הקרבה. ובכל הקורבנות בפרשת פנחס נאמר, והקרבתם עולה. בראש השנה נאמר, ועשיתם עולה. ללמד שבראש השנה יעשה אדם עצמו כאילו מקריב את עצמו. לכן קבעו דלת ימים לבקר כל מומי חטאתו ולשוב עליהם. ככה אליהו רבה. ונראה, לאף מי שאינו יכול להתענות, יש לפשפש במעשיו יותר ויותר בדלת ימים הללו, דומיה דביקור הקורבן, בדומה לביקור הקורבן מן המום. ואם אפשר, יש לחלק לצדקה לפי כוחו. כנאמר, בהמלצת דניאל לנבוכדנצר המלך, וחטאך בצדקה פרוק. את החטאים שלך תפדה על ידי מתן צדקה. תפילת בית המדרש. יהי רצון מלפניך, אדוינו אלוהי ולא אבותיי, שלא ירד דבר תקלה על ידי ולא ייקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמה תאור ולא אל תאור תמה, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא ייקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי, כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול. ובסיום השיעור שאלנו אתמול 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. הנה התשובות. שאלה ראשונה על דף קי"ד. האם היודע עדות לטובת גוי יכול להעיד לו בבית דין שלהם? התשובה היא, כשהוא עד אחד ובבית דין של בני הכפר שאינם יודעים לדון כמשפט, אסור. שאלה שנייה, כשנטלו מוכסין חמורו ונתנו לו חמור אחר, האם יכול לתלו? התשובה למשנתנו, יכול לתלו, ולברייתא צריך להחזיר, ויש אומרים שגם לברייתא זו רק מידת חסידות. שאלה שלישית, המציל מליסטים ואין ידוע אם נתייאשו הבעלים, האם שלו הוא? התשובה היא, בליסטים גוי אינו שלו ובישראל שלו. שאלה רביעית, אורות של גנב או גזלן, כששמענו שנתייאשו הבעלים, האם מחשבה מתמתן? התשובה לאולה לכולה אלמה, מחשבה מתמתן בזה, ולרבה, לתנקמה בגנב מתמתן, בגזלן לא. לרבי שמעון בדיוק להפך. שאלה חמישית, באיזה מקרה נאמנים אישה וקטן לומר מיכן יצא נחיל הדבורים? התשובה כשהיו הבעלים מרדפים אחריהם, והאישה והקטן מסיחים לפי תומם. שאלה האחרונה על דף קוף יודלת, מדוע מכיר קהילה וספריו ויצא כל שנגנבו לו, איטול מן הגנב? מדוע לא אומרים שנתייאש? התשובה בתוספות שאומרים בספרים משום שוודאי בסוף יגיעו ליד ישראל, ובקהלים צריך לומר שמדובר בידוע שבוודאי לא נתייאשו, כגון כשמרדפים אחריהם. אלה הם הוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו על הדף אשר למדנו אתמול, דף קוף יודלת, ממסכת בבא קמא. וחי את מוריי ורבותיי לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. ערב שבת קודש פרשת כי תבוא, חף באלול תפשין עין וו, עיקר וטורף העניין הוא לימוד דפינו היומיים, דפים קופתת וו וקופתת זין, ממסכת בבא קמא. את לימוד הדפים אנחנו מתחילים 15 שורות לפני סוף דף קופתת וו עמוד א', בנקודותיים ומן המילים, אבי מברנזי, חמוה דרבינה, אבי מסיק באהו גברה, ארבעה זוזי. מן הסיפור הזה, כעת בסייעת הדשמי הגדולה, אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. בדף קוף תתוו עמוד א', כמה שורות לפני איפה שאנחנו מתחילים עכשיו את לימוד הדף, נאמרו בבית המדרש כמה אופנים שלא עשו בהם תקנת השוק. תקנת השוק אומרת שמי שקנה מן הגנב חפץ, ובאו הבעלים וטבעו מהקונה את החפץ, מקבל הקונה תשלום עבור החפץ ששילם, ומחזיר את החפץ לבעלים. לאחר מכן, כשימצא הגנב, עומד מולו בעל החפץ בבית הדין, ותובע ממנו את אשר שילם לאותו קונה. אז נאמרו בבית המדרש כמה אופנים שלא עשו בהם תקנת השוק. למשל, גנב חפץ ופרה בו בחובו שהיה חייב מחמת הלוואה שלווה, או שגנב ופרה בו בהיקפו שהיה חייב מחמת שקנה דבר בהקפה, והוציאו הבעלים את החפץ מיד המלווה או המוכר, לא עשו בו תקנת השוק שיתלו המלווה או המוכר את המעות מהבעלים כפי שעשו בלוקח מן הגנב. מדוע? דאמרי, מפני שיש לומר להם, לא עדעת הדענו יעבית לימידי. לא על דעת חפץ זה נתת לאותו אדם משהו, הלוות או הקפת לו עוד קודם לכן. מה שאין כן באדם שקנה את החפץ הגנוב, הוא נתן דמים על דעת החפץ הזה, ולטובתו עשו את תקנת השוק שיטול מעותיו מן הבעלים. מביאה הגמרא, מעשה שנחלקו עליו המוראים עם דינו כגנב ופרה בחובו או לא. אבי מברנזי, חמוה דרבינה, היה חמיב של רבינה, אבי מסיק תובע היה, באהו גברה באדם פלוני ארבעה זוזי. ארבעה זוזים. הלך אותו אדם, גנב גלימה, גנב בגד, ואתיה ניאלי והביאו אל אבי מפיראון חובו. לאחר שפיראו חזר אבי משקיבל את הגלימה, ואוזפי ארבעה זוזי אחריני, והלווה לו לגנב עוד ארבעה זוזים אחרים. לסוף, לבסוף הוא קרא גנב, והנגזל רצה להוציא את בגדו מידיו של אבימי. עתה לקמי דרבינה, בא אבימי לפני רבינה, לשאול אותו אם עשו בזה תקנת השוק, ויכול לתבוע הוא את דמי הבגד מהנגזל. אמר רבינה, כמאי, ארבעה זוזים הראשונים שהוא פרה לך בנותנו לך את הבגד הזה, הרי זה כגנב ופרה בחובו שלא עשו בו תקנת השוק. ולא באי למי תבלי ולא מידי, ואינו צריך הנגזל ליתן לך כלום. אבל אנך ארבעה זוזי אחריני, את ארבעת הזוזים האחרונים שהלוות לו, בגלל הבגד שהביא לך, אותו גנב, בזה עשו תקנת השוק לפי שהוא כמלווה על המשכון. ועל כן שכל זוזך יכול אתה לטובעו שייתן לך ארבעה זוזים ועד הרגלימי, ותחזיר לנגזל את הבגד. מתקיף לה רב כהן, הקשה רב כהן על פסקו של רבינה, ודילמה ושם הגלימה באני זוזה כמה יהב אני עלי, את הבגד נתן לו רק בפיראון, החוב הראשון. ואף על פי שהגלימה שווה יותר מאשר ארבעה זוזים של החוב הראשון, עדיין ייתכן שנתן לו את הכל עבור החוב מפני שהיה אוהב אותו. ולגבי החוב הראשון, הרי זה נחשב כמו גנב ופרה בחובו, גנב ופרה בהיקפו. ואילו את הארבעה זוזי בתראי, את הארבעה זוזים האחרונים, הלווה לו בלא משכון כלל, אלא האימוני הימני, האמינו בלא משכון כי איך עדי המני מעיקרה, כפי שהאמינו בתחילה על ההלוואה הראשונה שלא לקח עליה משכון, ואם כן, אין כאן תקנת השוק לא להלוואה הראשונה, ולא על ההלוואה השנייה. מספרת הגמרא, יגלגל מילתא, מטה לקמי דרבי אבאו, התגלגלו הדברים והגיעו לפני רבי אבאו, אמר, הלכתה כרב כהן. ההלכה היא כמו רב כהן, שאף הארבעה זוזים האחרונים לא ניתנו על המשכון, אלא משום שהאמינו, ואין לו להביא מליטול מעות כלל מהנגזל, אלא רק מהגזלן. אומר המגיד משנה, אבל אם אמר לו בפירוש שנותן לו את הגלימה כמשכון, כן עשו בזה תקנת השוק. וביור הגרא מוכיח זאת ממה שרב כהן אמר, ודילמה, ואולי, משמע שאם נתנה בפירוש כמשכון, עשו בתקנת השוק. ואיר את הגמרא אם יש תקנת השוק בלוקח מלוקח שלקח מגנב. אומרת הגמרא, נרשה אדם שהגיע ממקום ששמו נרש, גנב ספרה, גנב ספר, זבני לפפונה. מחרו לאדם שהגיע ממקום ששמו פפונה. בתמנן זוזי, ב-80 זוז. אז על פפונה, הלך הלוקח מפפונה, זבני לבר מחוזה. מחרו לאדם שבא מהעיר מחוזה. בכמה? ב-120 זוזי, ב-120 זוז. לסוף הוכר הגנב ובאו הבעלים להוציאו מבר מחוזה, שהוא הלוקח האחרון שאצלו נמצא הספר. אמר הבאי, ליזיל מרי דה ספרה ויעב לי לבר מחוזה, ילך בעל הספר וייתן לבר מחוזה תמנן זוזי 80 זוז ושקיל ספרה וייטול ממנו את ספרו. ולאחר מכן אזיל ילך בר מחוזה ושקיל 40 מפפונה, ייקח עוד 40 זוזים מהלוקח הראשון מפפונה שמחרו לו ב-120 זוז. את העמדינו, משום שלא תקנו תקנת השוק אלא לוקח מן הגנב ולא לוקח שלקח מלוקח מן הגנב. ולכך אין כאן תקנת השוק, אלא לפפונה, שהוא הלוקח הראשון ששילם 80 זוז. עכשיו שהוא מחרו לבר מחוזה, נותנים הבעלים את המעות שהיה מגיע ללוקח הראשון, אל הלוקח השני, אבל יתר אדמים ששילם לוקח שני ללוקח הראשון, אין על כך תקנת השוק. מתקיף לה רבה, תמה על כך רבה, אשתה, הרי, ומה אם לוקח מגנב עשו פה תקנת השוק? לוקח מלוקח מבעיה, וכי צריך להשמיענו ש... בלוקח מלוקח גם עשו תקנת השוק, הרי כל שכן הוא מלוקח מגנב עצמו. אלא אמר רבה, ליזיל מרי דה ספרה, ילך בעל הספר ויעיב לי, ייתן לו לבר מחוזה 120 זוזי ושקיל ספרי ויתול את ספרו כדין תקנת השוק. וליזיל מרי דה ספרה, ועכשיו ילך בעל הספר ולשקול 40 מפפונה ותמנן מנרשה, ויתול 40 זוז מהלוקח הראשון מפפונה ו-80 זוז מהגנב מנרשה, שהרי נרשה הרוויח 80 זוז במחירת החפץ, ופפונה שמחרו ב-120 הרוויח 40 זוז, שהרי 80 שילם לנרשה. וכעת מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הגענו אל המשנה בדף קט"ו עמוד א', שתי שורות לפני סוף העמוד. משנתנו דנה באופנים שאדם הציל את ממון חברו ועל ידי כך הפסיד את ממונו. האם יכולו לתבוע את חברו שישלם לו את מה שיפסיד? אומרת המשנה, שניים שהיו הולכים בדרך, זה בא בחביתו של יין וזה בא בחדו של דבש. אם נסדקה החבית של הדבש והדבש עומד להישפך על הארץ, ושפך זה בעל היין את יינו כדי לקבל את הדבש שדמיו יקרים יותר מהיין בחביתו, והציל את הדבש מחבית חברו לתוכו, אין לו לבעל היין מבעל הדבש דמי יינו שהפסיד, אלא שכרו בלבד. כלומר, אינו חייב לשלם לו אלא את שכר תרחתו ושכר הכלי. והטעם הוא מפני שבעל הדבש לא ביקש ממנו שישפוך את יינו בכדי להציל. וכמו כן בעל היין לא פירש או סכן על דעת שיקבל תמורתו. ואף מדיני השבת אבידה אינו מחויב לשפוך יינו כדי להציל. שהרי באבידה שנינו במסכת בבא מציע דף למד ג' עמוד א', אבידתו ואבידת חברו, אבידתו קודמת. אם כן נמצא שמעשיו הם לפנים משורת הדין, ולכן אין צריך בעל הדבש לשלם לו. ואם התנה בעל היין לפני ששפך את יינו ואמר לבעל הדבש, אציל את הדבש שלך ואתה נותן לי את דמי היין שלי, חייב בעל הדבש ליתן לו גם את דמי יינו מלבד שכר תרחתו. נשאלת השאלה, מה החידוש שמחדש את המשנה באומרה שאם התנה חייב לשלם? הרי זה כמו כל תנאי שבממון שצריך לקיימו. התשובה היא, החידוש הוא, שאף שמצווה על כל אדם לנהוג לפנים משורת הדין, מכל מקום אין להכריח כל אדם לעשות לפנים משורת הדין. והרי זה כמו שנאמר במחילתא בפרשת יתרו, כל מצווה שמתן שכרה בצידה, אין בית דין מצווין להכריח אדם עליה. כמו כן מצוות לפנים משורת הדין, מתן שכרה בצידה. שהרי למדנו לעיל בדף ט עמוד ב' בהידור מצווה עד שליש מצווה. ופירושו עד שליש משלו מכאן ואילך משל הקדוש ברוך הוא. כלומר שמשלם לו שכרו בעולם הזה. מביאה המשנה מקרה נוסף בדין זה, שטף נחל את חמורו ואת חמור חברו, החמור שלו יפה מנה, שווה 100 זוז ושל חברו 200 זוז, והניח זה את החמור שלו השווה 100 זוז לטבוע בנחל, והציל את החמור של חברו השווה 200 זוז, אין לו על חברו את דמי חמורו שהפסיד אל השכרו, שכר תרחתו בלבד. למה? כי המיישיב הוידה ומפסיד בכך על ידי שבטל ממלאכתו בזמן הזה, הבעלים משלמים לו על הפסדו זה כפועל בטל. ואילו כאן, אף שבזמן שהיה עוסק בהצלתו הפסיד את חמורו, אין הבעלים משלמים לו על מה שהפסיד. משום שכאן הבעלים בעצמם היו יכולים להציל את חמורם על ידי הדחק. ועוד, משום שבעל החמור נמצא בשעת הטביעה ויכול לומר לו, הייתי סוחר פועלים שיצילו. מה שאין כן בהוידה שאם לא הצלתו, לא היה בידי הבעלים לעשות דבר. כך תוספות במסכת בבא מציע דף למד אלף עמוד ב', דיבור המתחיל עם. שיחה המשנה ומסיימת, והיא מתנה עם חברו ואמר לו, אני אציל את החמור שלך ששווה 200 ואתה נותן לי את דמי החמור שלי ששווה 100, חייב ליתן לו גם את דמי חמורו מלבד דמי תרחתו. וכן אם לא היה שם הבעל החמור והתנה זאת בפני בית דין, חייב לשלם לו דמי חמורו. זוהי המשנה שלנו שתחילתה בדף קט"ו עמוד א' וסיומה בדף קט"ו עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה, זה בא בחביתו של יין וזה בא בחדו של דבש. אין לו אלא שכרו. שואלת הגמרא והמאי, למה אין לו לבעל היין אלא שכרו ומפסיד את דמי יינו? הלא יכול הוא לזכות בכל הדבש ולאים עלי ויאמר לו לבעל הדבש, הרי הדבש שלך היה הולך כולו לאיבוד ומאפקי רק הזכינה, ומן האפקר אני זוכה בו. זאת אומרת שהוא אומר לו, כיוון שאינך מתרצה שאשפוך ייני ואתול דמיו מהדבש, איני מחויב בהשבה, שהרי עבדתי קודמת, ונמצא שאין לדבש הזה הצלה, אלא הוא הפקר. מוכיחה הגמרא שדבר שסופו לאיבוד דינו כהפקר. מי לא תניה? האם לא שנינו כך בברייתא? נאמר בה, הרי שהיה אדם טעון בכדי יין וכדי שמן, וראה שהם משתברות והיין והשמן עומדים להישפך וללכת לאיבוד, לא יאמר הרי זה היין והשמן יהיו תרומה ומעשר על פירות טבל שיש לי בתוך ביתי, כדי לפוטרם בזה מתרומה ומעשר על ידי שהיין והשמן שעומדים להישפך יהיו תרומתן, ואם כן אמר שיהיו תרומה ומעשר עליהם, לא אמר כלום. אמירתו אינה נחשבת כהפרשה, גם לא בדיעבד, ופירותיו שבבית נשארו טבל, כיוון שהיין והשמן עומדים להישפך, ונעשו כהפקר ולא נחשב בעלים עליהם שיוכל לעשותם תרומה ומעשר על פירותיו. הרי לנו שדבר שעומד להיעבד נידון כהפקר, ואם כן גם במשנתנו יכול בעל היין ליטול את הדבש לעצמו, ומדוע שנינו שאין לו לבעל היין אלא את שכרו? מתרצת הגמרא, ניתן להעמיד את משנתנו כדי אמר רבי ירמיה להלן על ברייתא אחרת. מדובר כשעקל בית הבד כרוך עליה, כשהחבית כרוכה וקשורה מסביב בחבל שמונע ממנה להתבקע לגמרי, ולכן לא נשפח הכל מהחבית אלא מנטף מעט מעט, ויכול להצילו על ידי הדחק. החנמי כמו כן נעמיד את משנתנו כשעקל בית הבד כרוך עליה, ובכך אין הדבש כולו עומד להישפך מהחבית אלא מנטף מעט מעט, ולכן אין הדבש נחשב כאפקר. לעומת זאת הברייתא מדברת בחבית ללא עקל, וכשנשברה החבית יישפך היין לאיבוד ולכן נחשב כאפקר, ואין הבעלים יכולים לעשותו תרומה. ומה זה הפירוש עקל בית הבד? זה על שם אופן עשיית השמן בבית הבד, שבתחילה היו מרסקים את הזיתים, לאחר מכן מעבירים אותה ממקום למקום ששם הייתה הקורה, ולוחצים אותה תחת הקורה עד שיצא השמן. ועל מנת שהזיתים לא יתפזרו תחת הקורה, וכדי שלא תצא פסולת הזיתים עם השמן, היו מקיפים וקורחים את הזיתים בנצרים או זמורות סביב. להיקף הזה קוראים עקל בית הבד, מלשון שעוקלים ועוקמים אותם סביב. כך מפרש הרשב"ם במסכת בבא בתרא דף סמך זין עמוד ב'. שנינו בסיפה של הברייתא, ואם אמר הרי זה תרומה ומעשר על פירות שיש לי בתוך ביתי, לא אמר כלום. שואלת הגמרא והתניא, הרי שנינו בברייתא אחרת, מי שבא בדרך ומעות בידו ואנס כנגדו, ליסטים בא כנגדו לגזול מעותיו, לא יאמר בעל המעות הרי פירות של מעשר שני שיש לי בתוך ביתי מחוללים על מעות הללו, משום שמעות אלו עומדים להיעבד. ואם עבר ואמר כן, דבריו קיימין והפירות שבביתו יצאו לחולין. הרי לנו שאף שלכתחילה אין לחלל על מעות שעומדים להיעבד, מכל מקום אינם מחשבים כהפקר, אלא עדיין שלו הם ויכול לחלל עליהם. מדוע אמרה הברייתא שעניין תרומה ומעשר הרי הם כהפקר, ואפילו אם עבר ואמר לא חלה תרומתו? ונסביר איך מחללים את הפירות על מעות. פירות טבל צריך להפריש תרומה גדולה לכהן, מעשר ראשון ללוי, ומהנותר מפריש מעשר שני ומעשר עני, תלוי לפי סדר השנים. פירות מעשר שני הבעלים צריכים לעלותם לירושלים ולאוכלם שם בתערה. אם אינו יכול לעלות את הפירות, פודה אותם במעות, קדושת המעשר של הפירות עוברים על המעות, ויעלה את המעות לירושלים, ויקנה שם את דברי המאכל ויוכלם בתארה. הנה אנחנו רואים שכאשר אומר זאת על מעות שהליסטים עומד לשדוד ממנו, האמירה שלו תיחשב בדיעבד. מדרץ את הגמרא, יש לחלק בין הברייתות. אחא במאי עסקינן, בברייתא של מי שבא בדרך ומעות בידו, מדובר בשיכול להציל את מעותיו מידי האנס, ולכן אינם נחשבים כאבודים ממנו, ולכן הוא ממשיך להיות הבעל הבית כלפיהם, ויכול לחלל פירותיו על המעות. אבל בברייתא של כדי יין וכדי שמן מדובר שהיין והשמן הולכים לאיבוד, ואינו יכול להצילם. לכן דינם כהפקר, ואינו יכול לעשותם תרומה ומעשר. מקשה הגמרא לתירוץ הזה, היא, אם מדובר בברייתא של אנס בשיכול להציל את המעות, לכתחילה המאי לא יאמר, הרי כיוון שיכול להצילם, אין המעות נחשבים כהפקר, ואף לכתחילה יכול לחלל עליהם. מדוע העמידה הברייתא שמדובר שרק בדיעבד יכול לחלל עליהם? מתרצת הגמרא, מדובר בברייתא בשיכול להציל על ידי הדחק, ולכן לכתחילה לא יחלל עליהם, אבל כיוון שאינם ודאי עבודים ממנו, בדיעבד דבריו קיימים. אכן, אם יכול להציל אף שלא על ידי הדחק, גם לכתחילה יכול לחלל. וכשלא יכול להציל כלל, גם אם יאמר, זה לא יועיל. עד כאן דנה הגמרא לעניין דבר שוודאי הולך לאיבוד, האם הוא עדיין ברשות הבעלים ובידם להחיל עליו חלות תרומה ומעשר, או שדינו כאפקר ואינו ברשותם אף לעניין תרומה ומעשר. מסקנת הגמרא, שכל שאינו יכול להציל כלל, דינו כאפקר לכל דבר. כעת דנה הגמרא בדין העולה מתירוצה האחרון, שהעמידה את הברייתא של הנס באופן שיכול להציל על ידי הדחק, ואף שאין המעות נחשבים כהפקר, מכל מקום סובר את הברייתא שלכתחילה, לא יעשה אותה מעשר שני. סבורה הגמרא שטעם הדינו, מפני הפסד מעשר שני, ואף שאין כאן ודאי הפסד, שהרי יכול להצילם על ידי הדחק ושמה יציל, מכל מקום הרי זה נחשב כהפסד מועט, ואף מפני הפסד מועט חששו לעניין לכתחילה. מקשה עכשיו הגמרא, וכל איכה דאיכה הפסדה קצת לכתחילה לא יאמר, הרי הפירות שבביתי מחוללים על המעות הללו, כמו שהעמדנו את הברייתא של אנס, שמדובר שיכול להציל על ידי הדחק, והרי זה כהפסד מועט? והתניא, והרי שנינו בברייתא, הרי שהיו לו ללוי 10 חביות יין של מעשר ראשון של תבל, שקיבל מן הישראל, והוא לא יפריש מזה עדיין תרומת מעשר לכהן. הסדר הוא שהישראל מפריש תרומה גדולה לכהן, ומעשר ראשון ללוי. מעשר ראשון שמקבל ללוי נחשב לטבל אצלו, עד שיפריש ממנו תרומת מעשר לכהן, והכמות היא עשירית ממה שקיבל. ובלשון התורה, מעשר מן המעשר. אז ללוי היה 10 חביות יין של מעשר ראשון של טבל, שלא יפריש מהם עדיין תרומת מעשר לכהן. ויין זה שבחביות היה תמה. וראה אחת מהן שנשברה, חבית אחת נשברה ונשפכת לאיבוד, או שנתגלתה וסר כיסויה ואסורה לשתייה משום סכנת נחש, אסור לשתות ולהשתמש במשקין מגולין משום סכנה שמא נחש שתה ממנו והטיל בו ארס, כאמור בגמרא במסכת עבודה זרה דף למד עמוד ב', והשיעור שישעו המשקים הללו בגילוי ויאסרו זה כדי שיצא נחש מתחת אוזן הכלי וישתה ויחזור לחורו. כאשר הלוי מגלה שהיין שבחביות תמה, או חבית נשברה, או נתגלתה, הוסר כיסויה, אומר, הרי החבית שנשברה או נתגלתה תהיה תרומת מעשר על 9 חברותיה, ובכך מתקן את 9 החביות הנותרות מן הטבל שלהם. ובשמן, אבל אם חביות אלו היו מלאות שמן, לא יעשה כן. לא יאמר על חבית זו שתהיה תרומת מעשר על חברותיה, מפני הפסד כהן, כי הוא מפסיד לכהן שמן זה שהולך לאיבוד. ומה החילוק בין יין לשמן? לכמן תבאר הגמרא, שמן של תרומת מאה ראוי הוא להדליק בו. ואם יעשה את החבית שנשברה תרומת מעשר, הרי זה הפסד מרובה לכהן, כי הכהן לא יקבל כלום, כי השמן שבחבית השבורה הולך לאיבוד. אבל כאשר מדובר שהיין של תרומה תמה, הוא לא ראוי לשתייה, הוא ראוי מקסימום לזלף בו את הבית לריח טוב. והברייתא מדברת ביין חדש שלא ראוי כל כך לזילוף, כי אין בו ריח טוב עדיין. ואף אם היין הולך לאיבוד, אין לכהן בכך אלא הפסד מועט. הרי שלא חששו חכמים להפסד מועט, ויכול גם לכתחילה לעשות כן. ולא כמו ששנינו בברייתא לעניין הנס, שלכתחילה לא יעשה כן אף מפני הפסד מועט. תרצת הגמרא, אמר רבי ירמיה, בברייתא הזו של 10 חביות תבל מדובר כשעקל בית הבד כרוך עליה. אין היין כולו נשפח אלא מטפטף ממנו קצת, כי הוא כרוך עם החבל של בית הבד. וממילא השברים של החבית לא שבורים לגמרי והיין רק מטפטף החוצה. ואין זה נחשב גם לא להפסד מועט, ולכן יכול לעשותה תרומת מעשר על חברותיה גם לכתחילה. לעומת זאת, במקרה של האנס, שיכול להציל את המעות רק על ידי הדחק שזה נחשב כהפסד מועט, לכתחילה לא יחלל עליהם מעשר שני. מבררת הגמרא את התירוץ של רבי ירמיה, שכאמור העמיד את הברייתא באופן שאין אף הפסד מועט ביין. שואלת הגמרא, ביש למה באופן שנשברה החבית? חזיה, ראויה היא לכהן ואין כאן אף הפסד מועט, משום שעקל בית הבד כרוך עליה ומונע את שפיכת היין. אלא באופן שנתגלתה, באופן שהחבית אוסר כיסויה ואסורה לשתייה משום סכנת נחש, למאי חזיה, למאי ראויה, הרי הפסידה משום גילויה. ומה מועיל לעניין זה עקל בית הבד, כיוון שאינה ראויה כלל, ובכל זאת הברייתא מתירה לעשותה לכתחילה תרומת מעשר על חברותיה, הרי שלא חששו חכמים להפסד מועט, וחוזרת קושיית הגמרא על הברייתא של הנס ששנינו בה שמחמת הפסד מועט לא יעשה כן לכתחילה. ומוסיפים התוספות בדיבור המתחיל אלא נתגלתה למאי חזיה, שקושיית הגמרא היא על יין מדוע יכול לכתחילה לעשות כן, אבל על שמן לא קשה מדוע אם אמר חלה תרומתו, שהרי שמן ראוי להדלקה, ומה שלא יעשה כן לכתחילה הוא רק משום הפסד כהן שאינו יכול להשתמש בו אלא בתורח, שצריך להיזהר שלא ייגע בשמן או בכלי במקום שיש עליו שמן משום שנתגלה. ממשיכה הגמרא ואומרת, וכי תימה, ואם תאמר שחבית יין זו אף שנתגלתה חזיה לזילוף, ראויה היא לזלף ממנה על קרקע הבית לריח טוב, והזילוף הוא זריקת מים או משקה, ולכן אין בכך הפסד לכהן אם יעשנה תרומת מעשר על חברותיה, כי הכהן יוכל להשתמש בזה לזילוף. דוחה הגמרא ואומרת, ועתניה, שנינו בברית המים שנתגלו, ששאו בלא כיסוי ובלא שמירה, הרי זה לא ישפכם ברשות הרבים, כדי שלא יעבור עליהם אדם יחף, וייתכן שערס הנחש ייכנס לגופו מפצע שיש ברגלו, וימות, ולא יגבל בהם את הטיט, ולא ירבץ בהם את הבית, להשכיב את האפר והאבק שלא יעלו, לא ישקה מהם את בהמתו ולא בהמת חברו, שמא אחר כך ישחטנה ויסתכן באכילתה. הרי שמשקים שנתגלו לא ראויים גם לא לזילוף הבית. מבארת הגמרא שגם יין שנתגלה יש אופן לתקנו, ולכן אין כאן גם לא הפסד מועט. תרצת הגמרא שהברייתא שמתירה לעשות חבית תבל שנתגלתה, שאוסר כיסויה, לעשות אותה תרומת מעשר על חברותיה, מדברת כגון דעבר לה במסננת, ומעביר את היין מהכלי המגולה לכלי אחר דרך מסננת, ואין הערס עובר עם המשקין, אלא נשאר על גבי המסננת. וסובר את הברייתא הזו כשיטת רבי נחמיה. דתניא, שנינו בברייתא, מסכת סוכה, דף ג' עמוד א', מסננת, כלי על גבי כלי, והעליון עשוי ככברה, ונותנים את היין עם שמריו בעליון, והיין מסתנן מאליו, יש בה במסננת משום גילוי, והיין נאסר. ואף שהיין המגולה עובר במסננת, חוששים שמה יעבור הערס עם היין לכלי התחתון. מביאה הברייתא השיטה נוספת שחולקת, אמר רבי נחמיה, אם מתי יש במסננת משום גילוי, משום סכנה, בזמן שהתחתונה מגולה, שיש לחשוש שלאחר שנסתנן היין, שתה הנחש מהכלי התחתון. והחידוש הוא, שלמרות שמצינו במסכת עבודה זרה בדף למד עמוד ב' שכשיש קול מהיין המסתנן, אין בו משום גילוי, משום שהנחש חושש להתקרב, כי הוא חושב שהרעש מגיע מבני אדם, אבל זה אינו אלא כשהיין מטפטף טיפין טיפין, אבל כאן כשנשפח בבת אחת, אין הנחש מתיירא, כי הוא סבור שכך מסננים את היין. כך התוספות בדיבור המתחיל, אי מתי. אבל בזמן שהתחתונה מחוסה במסננת, אף על פי שהעליונה מגולה, אין בה משום גילוי, והיין מותר, לפי שערס של נחש דומה לספוג, ואינו מתערב עם היין אלא צף ועומד במקומו, וכשהיין עובר במסננת, אין הערס עובר עמו אלא נשאר מעל גבי המסננת. הנה לנו פתרון כיצד להציל את היין שהיה מגולה, שלא יהיה בו חשש סכנה, וממילא אין בו אפילו הפסד מועט. מקשה הגמרא לבי איתמר עלה, וכי לא שנינו על דברי רבי נחמיה הללו. אמר רבי סימון, אמר רבי יהושע בן לוי, לא שנו שמסננת אין בה משום גילוי, אין בה סכנה, אלא שלא תרקו, כשלא עירב את היין העובר במסננת, אלא היין יסתנן מאליו. אבל תרקו, אם עירב את היין, זאת אומרת, יד הבן אדם עזרה ליין לעבור דרך המסננת, אסור, מפני שהערס מתערב עם היין ויוצא עמו דרך המסננת. אם כן, לעניין חבית שנתגלתה, שאוסר כיסויה, לא יועיל גם לרבי נחמיה להעבירה במסננת, כיוון שכאשר הוא מערה את היין אל המסננת, מתערב הערס ביין ועובר עמו דרך המסננת. תרץ את הגמרא אתם נמי, גם בחבית שאוסר כיסויה שנתגלתה, אפשר דמנח מי דאפומה דחביתה דשפלי. יכולו להניח איזה דבר, בגד או מסננת, על פי החבית ולערות ממנה בנחת, ואז הערס לא יעבור יחד עם היין. עכשיו מקשה הגמרא על מה שתרצה, שהברייתא של 10 חביות הולכת בשיטת רבי נחמיה. שואלת הגמרא ולרבי נחמיה, מי תרמינן? וכי מותר לתרום מטמא על טמא? הרי הברייתא מדברת בחביות של טבל טמא, ומתירה לעשות חבית אחת תרומת מעשר על חברותיה, האם זה מותר לשיטת רבי נחמיה והתניה? והרי שנינו בברייתא, תורמין מן הטמא על הטמא ומן הטהור על הטהור, ומן הטהור על הטמא, אבל לא תורמין מן הטמא על הטהור. רבי נחמיה אומר, אף מן הטמא על הטמא לא התירו לתרום, אלא בשל דמי. דמי זה ראשי תיבות של המילה דמי, כלומר זה מהו, והכוונה לפירות של עם הארץ שמסופקים אנו, הם איסר אותם. אף שרובם של עמי הארצות מעשרים מעשרות, מדי רבנן אין לאוכלם עד שיעשרם פעם נוספת ללא ברכה. אם כן אומר רבי נחמיה, גם מן הטמא על הטמא לא יתירו לתרום, אלא בשל דמי. לא מפרישים מטמא על טמא, אף שהם שווים, משום שהתרומה נאסרת באכילה כדין תרומת טמאה, והפירות האחרים מותרים באכילה, והרי זה כמפריש מרעה על הטובה, וגם מפני שעל ידי הפרשתו נמצא שהוא מטמא את התרומה. ולמה דמי יתירו? כיוון שרוב עמי הארץ מעשרים הם, אלא שחכמים יצריכו לעשרו, וכיוון שאין חיובו אלא מדי רבנן, הקלו בו לתרום גם מן הטמא על הטמא. נשאלת השאלה, אם כן, כיצד ניתן להעמיד את הברייתא של 10 חביות כרבי נחמיה? הרי לשיטתו אין תורמים מן הטמא על הטמא, ובברייתא זה היה מבואר שחביות היין היו טמאות, והוא לוקח חבית אחת ותורם אותה על השאר, תורם מן הטמא על הטמא. תרץ את הגמרא, אחנה מי בשל דמי. גם כאן נעמיד את הברייתא שמדובר בחביות יין ושמן של דמי, ובדמי כאמור רבי נחמיה גם כן מודה שתורמים מן הטמא על הטמא. חוזרת עכשיו הגמרא לברייתא של 10 חביות ומבארת מה החילוק בין יין לשמן. אמר מר, שנינו בברייתא, ובשמן לא יעשה כן, לא יעשנה את החבית שנשברה תרומת מעשר על חברותיה, מפני הפסד כהן. שואלת הגמרא, מה ישנה שמן? מה שונה חבית של שמן שיש בו הפסד כהן, אף שאינו ראוי לאכילה בתאומתו, משום דראוי להדליק בו? ניתן להשתמש בשמן תרומה שטמאה לצורך הדלקת נר. אם כן, הלא יין טמא, נמי ראוי לזילוף, ניתן לזלף בו את הבית לריח טוב. מדוע סובר את הברייתא שביין יכול לעשותה תרומה אף לכתחילה? וכי תאים הזילוף לב מלטאי, ואם תאמר שהטעם הוא מפני שזילוף אינו נחשב לכלום ואין זה נחשב כהפסד? ואמר שמואל משום רבי חייא, שמואל אמר בשמו של רבי חייא, שותין יין לשתייה קונים מלוג בסלע, כשהיין זול ונמכר כמות של לוג בסלע, מטבע ששמו סלע, ומזלפין יין לזילוף קונים מלוג בשתיים. זאת אומרת, גם כשהיין יקר ונמכר לוג אחד בשני סלעים, זה המחיר, כי זילוף נחשב להנאה יתרה וראוי להוציא על כך יותר מאשר לשתייה. הרי לנו שזילוף חשוב הוא, ואם כן, מדוע אין זה נחשב להפסד? את הרצת הגמרא, אחא במאי עסקינן בחדש, מדובר פה ביין חדש שאין ריחו נודף ולא ראוי לזילוף, אבל ביין ישן, כיוון שראוי לזילוף, אכן אסור לעשות כן כמו לגבי שמן. שואלת הגמרא, גם יין חדש והראוי לישנו לאחר זמן הוא יהיה ראוי לזילוף, אם כן עכשיו הדבר כהפסד? משיבה הגמרא, יין תרומה טמאה לא ניתן לישנו זמן רב, משום דעת בי לידי תקלה. יכול הוא לבוא בו לידי תקלה שישכח שזה יין תמה וישתה ממנו, וכיוון שאינו ראוי עכשיו לזילוף, אינו ראוי לכלום ואין זה הפסד. שואלת הגמרא, אם יש לחשוש לידי תקלה, שמן נמי עתי בי לידי תקלה. גם בשמן יכול הוא לבוא לידי תקלה, שרי שמן תמה שימושו הוא להדלקה מעט מעט, ולא בבת אחת. וכיוון שאסור לאותו זמן רב, מדוע בשמן לא יעשה כן לכתחילה? אלו אין כאן הפסד, כמו ביין. משיבה הגמרא, דמנח בכלי מאוס, מדובר באופן שמניח את השמן בכלי מאוס, ואין לחשוש שיוכל או ישתה ממנו. שואלת הגמרא, יין נמי מנח לי בכלי מאוס, יין גם כן נתיר לו להניחו ולהשעותו בכלי מאוס עד שיתיישן. משיבה הגמרא, אשתה לזילוף כבאי אלי, בכלי מאוס כמנח לי. הרי רצונו שיתיישן היין לצורך זילוף, להשרות ריח טוב בבית. וכי הוא יבוא להניחו בכלי מאוס? ודאי שלא. וכיוון שאינו מניחו אלא בכלי נקי, יש לחשוש שיבוא בו לידי תקלה, ולכן אסרו להשעות את היין התמה. מבארת הגמרא שהאיסור הזה להשעות יין תרומה טמאה משום תקלה, זה בעצם מחלוקת תנאים. אומרת הגמרא, ותקלה עצמה, ביין תרומה טמאה תנאי, נחלקו בתנאים. דתניא, שנינו בברייתא חבית של יין של תרומה שנתמת. בהמשך נראה אם מדובר ביין חדש או ישן. בית שמאי אומרים, תשפך הכל בבת אחת משום שחוששים לתקלה. ובית הלל אומרים, תעשה זילוף ולא חוששים לתקלה. הרי שנחלקו בית שמאי ובית הלל בדין תקלה. אמר רבי ישמעאל ברבי יוסי, אני אכריע את הדין במחלוקת הזו ואומר, אם החבית נטמעה בבית, תעשה זילוף ולא חוששים שעד שיזלף יבוא לידי תקלה. ובשדה, אם נטמעה בשדה, החבית תשפך הכל, מפני שעד שיביאנה לביתו, יש לחשוש שיבוא לידי תקלה. איקא דאמרי, יש אומרים, בישן, אם היין ישן שראוי להשתמש בו מיד, תעשה זילוף. ובחדש, אם היין חדש, תשפך הכל, מפני שיש לחשוש שעד שיתיישן היין, יבוא לידי תקלה. לפי התירוץ הזה, לפי איקא דאמרי, אין חילוק בין נטמת בבית או בשדה, כי אין לחשוש לידי תקלה בזמן מועט כל כך. מסיימת הברייתא ואומרת, אמרו לו חכמים לרבי ישמעאל, אין הכרעה שלישית מכרעת. אין אנו מכריעים במחלוקת על פי דעה שלישית, כלומר, דבריך אינם הכרעה בין דעת בית שמאי ובית הלל, אלא דברי עצמך הם. כי אילו היו בית שמאי אומרים בין בבית ובין בשדה תשפך, ובית הלל היו אומרים בין בבית ובין בשדה תעשה זילוף, ואז היה בא רבי ישמעאל ומכריע ביניהם שבבית תעשה זילוף כבית הלל ובשדה תשפך כבית שמאי, הרי זו הכרעה והלכה כמותו, שהרי נמצא שבבית יש רוב להתיר, ובשדה יש רוב לאסור, כי דעתו של רבי ישמעאל מצטרפת עם דעת בית שמאי או בית הלל לאסור או להתיר, ונמצא שדעת החולק היא דעת יחיד במקום שניים. יש לנו ללך אחרי הרוב, אבל עכשיו שהם לא הזכירו בדבריהם כלל בית או שדה, הרי שלדעתם אין שום סברה לחלק לעניין תקלה בין בית לשדה. ורבי ישמעאל שמחלק בכך, מהווה דעה שלישית שאף היא דעת יחיד, ואין טעם לפסוק הלכה כמותו. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, ואנחנו בדף קט"ז עמוד א', שורה חמישית, אם אמר לו אציל את שלך ואתה נותן לי את שלי, חייב ליתן לו. כך אמר בעל היין לבעל הדבש, יתנה עמו שהוא יוריק מהר את היין מן החבית שלו ויספיק להציל את הדבש שלו, חייב בעל הדבש לשלם לו גם את דמי יינו. שואלת הגמרא, מה, מדוע חייב בעל הדבש לשלם לבעל היין את דמי יינו? ונעים עלי, אומר לו בעל הדבש לבעל היין, משתה אני בך, שוחק הייתי איתך כשהסכמתי שאשלם לך דמים מרובים כל כך על מה ששפכת את יינך, ואיני חייב לשלם לך אלא את שכר טרחתך. ומביאה הגמרא דוגמה וראיה שאפשר לטעון טענת משתה אני בך. מי לא תניא, האם לא שנינו ברייתא שנאמר בה כך, מסכת יבמות דף קוף וו עמוד א', הרי שהיה אדם בורח מבית האסורין והיה ממהר לעבור את הנער, והייתה מעבורת, הייתה ספינה לפניו שמעבירה מצד אחד לצד השני. אמר לו אותו אדם הבורח לבעל הספינה, תול דינר, אתן לך דינר שהוא יותר מהשכר הרגיל לנסיעה כזו, ואעבירני את הנער. ואעבירו, אין לו לבעל המעבורת אלא שכרו הרגיל במלאכה הזו, ואין צריך לשלם לו דינר למרות שיתנה עמו כך. וכל זה שעדיין לא שילם לו אלא יתנה עמו שבסוף ישלם לו, אז יכול לומר משתה אני בך. אבל אם שילם לו מלכתחילה, לא יכול אחר כך לחזור בו ולהגיד לו, תחזיר לי את העודף. וקצות החושן מוסיף, שגם אם לא נתן לו את הכסף מראש, אבל נשבע לו או תקע כף והתחייב שישלם לו, חייב לשלם ולא יכול לומר לו, משתה אני בך. על מה רואים אנו שהוא פטור מלשלם? משום דאמר לי, משתה אני בך. אם כן, אך הנמי, לימה לי משתה אני בך, גם במקרה זה שבמשנתנו יאמר בעל הדבש לבעל היין, משתה אני בך, ולא יהיה חייב לשלם לו דמי יינו ששפך. והטעם שיכול לטעון טענה שכזו אותו אחד שברח מבית האסורים, משום שבעל הספינה חייב ומצווה לעזור לבורח כדי להצילו מאבידת גופו. וכן באופנים שמחויב בהצלת ממונו מדינה שבת אבידה, ולכן יכול לומר לו, משתה אני בך, שרי חייב להצילו גם בלא הדינר הזה שהבטיח לו. אבל בשאר המקרים, שאין עליו חיוב לעזור לו ויתנאים או שישלם לו שכר הרבה, אינו יכול לטעון משתה אני בך וחייב לשלם, כל מה שיתנה, אף אם הוצאותיו, היו מועטות. כך אומר הרמה, שמביא השיטה מקובצת. אבל יש ראשונים שמפרשים שהטעם שיכול לחזור ולומר משתה אני בך, מפני שיתנה בשעת הדחק ומתוך אונס כשלא הייתה לו ברירה. ממילא התנאי הזה לא מועיל, ואין לו אלא צחרו הרגיל במלאכה הזו. מתרצת הגמרא, המקרה הזה שבמשנתנו לא דמי, לא דומה לרישה של הברייתא שהבאנו ממסכת יבמות, אלא לסיפה של הברייתא. שם שנינו, ואם אמר לו תול דינר זה בסחרך ואווירני, נותן לו שכרו משלם. ככל מה שיתנו ביניהם הוא חייב לשלם לו. מבארת הגמרא, מה ישנה רישה ומה ישנה סיפה? מה באמת החילוק שברישה יכול לטעון לו טענת משתה אני בך ובסיפה לא? אמר רמי בר חמה, בסיפה מדובר בצייד השולה דגים מן הים. אמר לי, אומר הצייד להבורח מבית האסורים, אפסדתני קברי בזוזה, הפסדתני דגים שהייתי צד בשווי זוז באותו זמן שהעברתיך את הנהר. משום שיש לו הפסד בך, חייב לשלם לו כפי שיתנה, ולא יוכל לטעון לו משתה אני בך. ואילו ברישה, מדובר שבעל המעבורת לא היה צייד ואינו מפסיד בזמן שהעבירו את הנהר. וזה החילוק בלשון הברייתא בין הרישה לסיפה. ברישה כתוב תול דינר ואווירני בסתם, בסיפה נאמר תול דינר זה בסחרך, כלומר בסחר מה שאינך מפסיד בצידת הדגים. לכן יכול לטעון לו משתה אני בך ואין לו אלא שכר תרחתו. ולפי זה משנתנו דומה לדין של הסיפה בברייתא במסכת יבמות, שהרי בעל היין הפסיד את יינו ששפך בשביל בעל הדבש, ולכן חייב לשלם לו כפי שיתנה עמו, ובעל הדבש לא יוכל לומר לו משתה אני בך. אומרת הגמרא שנינו במשנה שטף נער חמורו וחמור חברו, שלא יפה מנה ושל חברו החמור שווה 200, הניח את זה את שלו, את חמורו שלו והציל את של חברו, אין לו אלא שכרו. ואם יתנה ואמר לו אני אציל את שלך ואתה נותן לי את שלי, חייב ליתן לו. וערת הגמרא מדוע כפלה המשנה את הדין הזה גם לגבי חבית וגם לגבי חמור, וצריכה. וצריכה המשנה לשנות את הדין הזה גם בחבית וגם בחמור, ובכל אחד מהם חידוש יש שאין בחברו. די השמועינן כמה הייתה, אם היה תנא שונה רק את המקרה הראשון של חבית, היינו אומרים, התמוד הכי פירש יאיב לדמי כולי, משום די בידיים כפסיד, רק שם אם יתנה, צריך לשלם לו את מה שיפסיד, כיוון ששפך את יינו בידיים, מחמת תנאו, אבל אחד ממילא בסיפה שהחמור טבע מעיליו, נעימה היינו אומרים שאף שיתנה עמו אין לו אלא שכרו, לכן צריך להשמיע לנו שאם הוא יתנה עמו, הוא חייב לשלם לו חמור חדש. וישמו אינן סעיפה, ואם התנא היה שונה רק את המקרה של חמור, היינו אומרים, אך הוא דבסתמה, אין לו אלא שכרו משום די ממילא. רק כאן הדין הוא שאם לא יתנה עמו בפירוש אלא עזב את חמורו בסתמה, הפסיד את חמורו שאין יכול לתבוע. אבל אתם דבידיים, במקרה של חבית שהפסיד את יינו בידיים, הלך ושפך את היין מן החבית, אימה אפילו בסתמה יאיב לדמי כולה. היינו אומרים שאפילו אם לא יתנה עמו, צריך בעל הדבש לשלם לבעל היין את דמי כל יינו שהפסיד. צריכה לכך וצריך התנא להשמיענו, שבין אם הפסיד בידיים ובין אם הפסיד שלא בידיים, כל זמן שלא היה תנאי ביניהם, אין לו אלא שכרו. אם היה תנאי, נותן לו דמי כולו. מסתפקת הגמרא על הדין של שטף נער חמורו וחמור חברו. באי מיני רב כהנא מרב, שטף נער חמורו וחמור חברו, וירד להציל את חמור חברו, ויתנה עמו שישלם לו דמי חמורו, ועלה חמור שלו מן הנער מאליו, מהו דינו? האם אנחנו אומרים שכשירד להציל את חמור חברו והפקיר את חמורו, הרי חמורו נחשב כאבוד, וכבר נתחייב חברו לשלם לו דמי חמורו, ועכשיו כשעלה חמורו מן הנער, הרי הוא זוכה בו מן ההפקר, ואין חברו נפטר מלשלם לו בכך את דמי חמורו? או שאנחנו אומרים, כיוון שלבסוף עלה חמורו ולא הפסיד כלום, אינו חייב לו. אמר לי, ישיב לו רב, משמיה רחימו עלי, מן השמיים ריחמו על זה שירד להציל את חמור חברו, שעלה חמורו מאליו, ונותן לו חברו כל דמיו כאילו מת חמורו. מה קורה באופן שהניח את שלו שהתבא וירד להציל את חמור חברו ששווה 200, וטבח חמורו ועלה חמור חברו מאליו ולא מחמתו? נחלקו הראשונים בדינו. רבינו יונתן כתב שחייב בעל החמור ששווה 200 לשלם למציל דמי חמורו, שהרי המציל הפסיד את חמורו מחמתו, ואילו חמורו שלא ניצל, למרות שהצלה לא באה על ידו של חברו, ובאמת יכול לנקות לו את דמי תרחתו שלא תרח. יש החולקים על השיטה הזו וסוברים שלא צריך לשלם לו, שהרי לא הציל ולא עשה שליחותו. כדברי הגמרא לקמן על מקרה שירד להציל ולא הציל. אז כשם שכשעלה חמורו של המציל מאליו אנחנו אומרים מן שמיה רחימו עלי, כך גם כאן מן השמיים ריחמו על בעל החמור ששווה 200 ועלה, ולכן אינו משלם לו. והדברים מופיעים בשיטה מקובצת. מביאה הגמרא ראיה לסברת רב שיש לומר משמיה רחימו עלי, כי יד רב ספרה וכאזיל בשיירת, כמו המעשה שרב ספרה היה הולך בדרך בשיירה, לבינו ההוא ארי, נתחבר עמהם אריה, וליווה אותם בדרכם לשומרה מחיות וליסטים. כל לילה כשדר לי חמרד אחד מניו וכאכיל, מנהג בני השיירה היה, שכל לילה היה אחד מהם שולח את חמורו לאריה, והיה אריה אוכל את החמור. כמעט הזימנה דרב ספרה, כשהגיע תורו של רב ספרה לשלוח את חמורו לארוחת ערב של האריה, שדר לי חמרי ולא אכלי, שלח את חמורו, אבל האריה לא אכלו. קדים רב ספרה וזכה בי, מי יהיה רב ספרה לפני שמישהו אחר יזכה בחמורו שהיה הפקר? ורב ספרה עצמו זכה בחמורו. אמר לרבה חמידיפתי לרבין על המעשה הזה, למה לי למזכה בי? למה היה צריך רב ספרה למהר לזכות בו קודם שיזכה בו אחר? נאי דקי, אפקרי, אמנם כשהשליחו לפני האריה יפקיר את חמורו, הדעתא דאריה אפקרי, הדעתא דכולי עלמא לא אפקרי. הוא יפקיר זאת על דעת שהאריה יאכל, ולא על דעת שיהיה הפקר עבור כל בני אדם. וכיוון שלבסוף לא אכלו הארי, הרי הוא נשאר שלו כבתחילה, ואין אחר יכול לזכות בו. אמר לו רבינה לרבך, אתה צודק, רב ספרה לרב חדמילתא הוא דעבד. הוא לא עשה זאת אלא כדי שלא יהיה ערעור בדבר. למרות ששנינו במסכת בבא מציע דף כ"ד עמוד א', המציל מן הארי ומן הדוב, הרי אילו שלא מפני שהבעלים מתייאשים מהם, יש לחלק ששם האריה בא כדי לטרוף, וודאי הבעלים מתייאשים וזה הפקר. אבל במקרה של רב ספרה, האריה היה עמהם כדי ללוותם ולשמור את בהמותיהם מחיות רעות, ולא בא עליהם להזיקם. רק שהם הביאו לו חמור בכל לילה כדי מזונותיו. ייתכן שפעמים היה שבע ולא אכל. ולכן כשמניחו לפני האריה, אינו הפקר לכל אדם, אלא רק על דעת שהאריה יאכלו. כך התוספות בדיבור המתחיל, הדעת דאריה אפקרי. עוד מסתפקת הגמרא בדין שטף נער חמורו. באי מיני רב מרבי, שאל רב את רבי, שטף נער חמורו וחמור חברו. ירד להציל את חמור חברו ולא הציל, לא עלה בידו להצילו, מהו? מה הדין? האם צריך לשלם לזה שירד להציל את דמי חמורו שעבד או לא? אמר לו, השיב לו רבי, וזו שאלה, שאלה גדולה שאלת. אבל הדין הוא שאין לו אלא שכרו על תרחתו, ואין צריך לשלם לו דמי חמורו, כיוון שלא עשה את שליחותו. אבל לשלם לו כפועל, הוא צריך לשלם לו, כיוון שגילה דעתו בזה שיתנה שרצונו לזכור פועלים בשביל כך, והיה עליו לשלם להם את שכרם, לו היה סוחר אותם. הייתי והקשה רב על פסקו של רבי. הרי שנינו בברייתא, הסוחר את הפועל להביא קרוב ודור מסכנין, שהוא מין פרי שזיפים או עשבים הנאכלים שלוקים לחולה, והתנה עמו לשלם לו יותר ממה שרגילים לשלם על כך, והלך הפועל והביא לו, ומצאו לחולה שמת או שעברי וכבר אינו צריך להם, נותן לו שכרו משלם כפי מה שהתנה עמו. ומדובר באופן שלא יכול לטעון משתה אני בך, כגון שהפועל מפסיד בזמן הזה ממלאכה אחרת. הוא לא משלם לו את שכר תרחתו בלבד. אם כן, כיצד אמר רבי שאם ירד להציל ולא הציל, אין לו אלא שכרו? אמר להישיב רבי לרב מדמי, האם המקרים הללו דומים זה לזה? לא. אתם שם בשליח שהלך להביא קרוב, אביד שליח שליחותי, עשה השליח את שליחותו, שרי נשלח להביא, והביא, אלא שהחולה לא צריך לכך עוד. אחה, בשטף נער חמורו, לא אביד שליח שליחותי, לא עשה השליח את שליחותו, שרי לא עלה בידו להציל את החמור, ולכך אין לו אלא שכרו. לאחר שהזכירה הגמרא את הסיפור עם השיירה של רב ספרה, מביאה הגמרא דינים השייכים להולכים בשיירה. תנו רבנן שנו חכמים ברייתא שמופיעה בתוספתא של מסכת בבא מציע. שיירה שהייתה מהלכת במדבר ועמד עליה גייס, שודדים. לתורפה, ומשמע שמדובר אף כשעדיין לא טרפו. רצו השודדים לבזוז ונתפשרו עמהם בממון, מחשבין כמה צריך כל אחד להשתתף בהוצאה הזו לפי ממון, לפי חלקו בממון שנשאו עמם בני השיירה. דהיינו שבעלי הממון המרובה ישלמו יותר מבעלי הממון המועט. ואין מחשבין לפי נפשות, לפי מניין האנשים, שכל אחד מבני השיירה ישלם חלק שווה. זאת מפני שהשודדים באים על עסקי ממון ולא על עסקי נפשות. ולמרות ששנינו במסכת סנהדרין דף עין בית עמוד א' שהבא במחתרת מותר להורגו משום שנידון על שם סופו, ורב המבאר שם שחזקה שאדם רואה שבאים ליטול את ממונו אינו שותק אלא עומד כנגדו, והגנב יודע זאת ובעל דעת כן שאם יעמוד בעל הבית כנגדו יארגנו, ולכן נחשב מתחילתו כבעל נפשות ובא להורגך אשכם להורגו. מכל מקום לעניין בני שיירה, כיוון שאם לא יעמדו כנגדם ויתנו להם ליטול את ממונם ברצונם לא יזיקום בגופם, לכן הם נחשבים כבאים על עסקי ממון ומחשבים לפי ממון. כך דברי התוספות במסכת בבא בתרא דף זין עמוד ב', דיבור המתחיל לפי. ממשיכה הברייתא ואומרת, ואם שכרו תייר, שכרו מורה דרך, קוראים לזה תייר מלשון ויתורו את הארץ, שכרו מורה דרך ההולך לפניהם, מחשבין את שכרו אף לפי נפשות, גם לפי מניין האנשים וגם לפי ממונם, כיוון שהתייר מציל אותם ואת ממונם, שהרי טעות הדרך במדבר סכנת נפשות היא. ומכל מקום, ולא ישנו ממנהג החמרין, מנהיגי החמורים שבשיירה, אלא יעשו בכל מקום לפי מה שנהגו. אם נהגו לחשב את התשלום של התייר על פי ממון בלבד, או על פי נפשות לבד, שינהגו כפי המנהג. והראש מפרש שחצי מהתשלום לתייר זה על פי ממונם, וחציו מתחלק ביניהם בשווה על פי נפשות. הלכה נוספת מוסיפה הברייתא, רשאין החמרין היוצאים לדרך להתנות ביניהם, שכל מי שיובד לו חמורו יעמיד לו חמור אחר, יעמידו לו חמור אחר מממון כולם, מפני שרצונם שיהיה לכל אחד מבני החבורה חמור, ומחמת זה ימסור נפשו עם כולם לשומרם בלילה מפני חיות וליסטים. ואם יתנו כך ועבד לו חמורו בחוסייה בפשיעה, אין מעמידים לו חמור אחר שלא על דעת כן יתנו. אם עבד שלו בחוסייה שלו בפשיעה, מעמידים לו חמור אחר כפי שיתנו. ואם אמר תנו לי דמי החמור ואני אשמור עמכם בלילה, אין שומין לו, שמא ישיר את הדמים אצלו ולא יקנה בהם חמור, והם יתנו זאת רק בכדי שיהיה לו חמור. מבארת הגמרא עכשיו את החידוש שבדברי הברייתא. שואלת הגמרא פשיטא וכי מה חידשה הברייתא בכך? הרי פשוט הוא שלא ייתנו כן אלא בשביל שיקנה חמור וישמור עמהם בלילה. משיבה הגמרא לא צריכה לא דיברה הברייתא אלא באופן דאית לי חמרה אחרינה. יש לו חמור נוסף מלבד חמורו שעבד. מה עוד אתי מה היינו אומרים שבמקרה כזה יש לי תן לו מעות, שהרי גם אם לא יקנה בהם חמור אחר אקם מינטר לי, הרי הוא ישמור עמהם יפה בגלל החמור האחר שבידו. כמה שמלה נשמיע לנו הברייתא, שיכולים הם לומר לו, שייני נתירות עד אחד, מנתירות עד בית רי, אינה דומה שמירה על חמור אחד לשמירה של שני חמורים, בוודאי אם יהיו לך שני חמורים, תמסור נפשך לשומרם, שמירה מעולה יותר. ומוסיף רשי, גם אם יאמר על חמור אחד, אני יכול לשמור ולא על שני חמורים, אומרים לו, אם על חמור אחד תשמור יפה, בשני חמורים, כל שכן שתמסור נפשך יותר. מביאה הגמרא ברייתא דומה לעניין ההולכים בספינה. תנו רבנן שנו חכמים ברייתא שמופיעה בתוספתא במסכת בבא מציע, ספינה שהייתה מהלכת בים, עמד עליה נחשול לתובעה, והקלו ממסעה על ידי השלחת חלק מהמסע אל הים, מחשבין כמה ישליך כל אחד לפי מסוי, לפי משקל המסע, ואין מחשבין לפי ממון, לפי שווי המסע. כגון, אם האחד ישליך 100 ליטרין של זהב, ישליך חברו 100 ליטרין של ברזל. ומדייקים האחרונים מדברי רשי שרק באופן שכבר ישליך אחד מהם את הזהב, צריך השני להשליך כנגדו ברזל. אבל אם עדיין לא ישליחו, יכול לומר בעל הזהב לבעל הברזל, תשליך מהברזל גם כנגד חלקי, ואשלם לך דמי הברזל מהזהב שבידי. ומכל מקום אומרת הברייתא, ולא ישנו ממנהג הספנים מוליכי הספינות, אלא יעשו כל אחד לפי מנהגו. ורשאין הספנים היוצאים לדרך בשיירה להתנות שכל מי שעבדה לו ספינה, יעמידו לו ספינה אחרת מממון כולם. ואם עבדה לו בחוסיה, אם זה נאבד בפשיעה, אין מעמידים לו ספינה אחרת. ואם עבדה לו שלא בחוסיה, אם עבדה לו שלא בפשיעה, מעמידים לו ספינה אחרת. ואם פירש מהשיירה והפליג למקום שאין הספינות הולכים שם, ועבדה לו שם ספינתו, אין מעמידים לו ספינה אחרת. שואלת הגמרא פשיטא וכי מה חידשה הברייתא בכך? הרי פשוט הוא שכיוון שהלך במקום שאין הספינות מהלכות שם, הרי זו פשיעה ואין מעמידים לו. משיבה הגמרא לא צריכה לא דיברה הברייתא באופן שהלך במקום שאין הספינות מהלכות שם כלל, אלא דבניסן מרחקי חדשה לה, ובתשרי מרח כי תרי אשלי. בניסן מתרחקות הספינות משפת הנער כמלוא חבל אחד, שם של מידה שהייתה נהוגה בזמן חזל כאורך חבל שהייתה מידתו ידועה, ובתשרי מתרחקות הספינות משפת הנער כמלוא שני חבלים. כי בימי ניסן שהנער גדל לאחר הגשמים והפשרת השלגים, לא היו צריכים להתרחק משפת הנער כל כך, ואילו בתשרי שהנער פחות עמוק, והספינה גוששת סמוך לשפת הנער, מרחיקים יותר לתוך הנער, וכאזיל ביומי ניסן למקום תשרי. והלך הוא בימי ניסן לעומק הנער כבימי תשרי, ומחמת חוזק המים שם, טבעה ספינתו. מהו דתימה היינו יכולים לומר דף שאינקית ואזיל, מחמת הרגלו הלך לשם כבימי תשרי, וממילא הוא לא נחשב לפושע בכך. כמה שמלן, משמיע לנו הברייתא שגם בחזה מקרה, פושע הוא ואין מעמידים לו ספינה אחרת. ועוד ברייתא נוספת לעניין הולכי מדבריות. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, שגם היא מופיעה בתוספתא של מסכת בבא מציעא, שיירה שהייתה מהלכת במדבר, ועמד גיס וטרפה, באו שודדים כנגדם, ושדדו את ממונם. ועמד אחד מהם כנגד השודדים, והציל את ממון בני השיירה, הציל לאמצע, הציל לכולם, וכל אחד מכיר את שלו ונוטל. ואם אמר לפני שהציל, אני אציל לעצמי, הציל לעצמו ונוטל ממון כולם. מברר את הגמרא את דברי הברייתא, איכי דמי, באיזה אופן מדברת הברייתא. אידי יכול להציל, אם מדובר באופן שהבעלים יכולים להציל את ממונה מהשודדים, אפילו סייפה נמי לאמצע, אפילו כשאמר אני אציל לעצמי, נמי לאמצע, גם צריך להיות הדין שיציל לכולם, שהרי הבעלים לא התייאשו מממונם וגזלנו. אידי לא יכול להציל, אם מדובר באופן שאין הבעלים יכולים להציל ממונה מהשודדים, אפילו רישה שלא אמר אני אציל לעצמי, נמי לעצמו, גם צריך להיות הדין שיציל לעצמו, שהרי הבעלים נתייאשו, וזכה מן ההפקר. ובערת הגמרא את הברייתא בשלושה אופנים. אמר רמי בר חמא, אחא בשותפין עסקינן, הברייתא מדברת בבני שיירה שהם שותפים בממונם, ובין בשיכולים להציל ובין בשאין יכולים להציל, וכגון זה, במקרה כזה שהממון הולך לאיבוד, שותף חולק שלא לדעת חברו. יכול אחד מהשותפים לחלוק את הממון וליטול את שלו, אף שלא בהסכמת חברו, ולכך אם אמר שמציל לעצמו, פליג נתכוון לחלוק את השותפות, וכל מה שיציל, הציל בחלקו. אם הציל יותר מחלקו, צריך לתת את הנותר לחברו. אבל אם לא אמר בתחילה שמציל לעצמו, לא פליג, לא התכוון לחלוק את השותפות, ולכך מה שהציל, מתחלק בין כל השותפים. רבא אמר, אופן נוסף, אחא בפועלין עסקינן. הברייתא מדברת באופן שאין הבעלים יכולים להציל, ומדובר שהמציל הוא פועל הסחור לבני השיירה, שסחרו לעשות להם מלאכה, ולא מדובר שסחרו למלאכת ההצלה הזו דווקא. וכרב, כדברי רב שאמר לגבי חזרת פועל, דאמר רב, מסכת בבא מציע דף יוד עמוד א', פועל יכול לחזור בו מסחירותו אפילו בחצי היום, אף שהתחיל במלאכתו. וכמה דלא אדר בי, כברשות הידי בעל הבית דמי. כל זמן שלא חזר בו, הרי הוא ברשות בעל הבית לעשות לו מלאכתו, וידו כיד בעל הבית. וכי אדר בי, מה שיכול הוא לחזור בו אפילו בחצי היום, אין זה משום שאין ידו כיד בעל הבית, אלא טעם האחרינה הוא. מטעם אחר הוא, דכתיב בספר ויקרא פרק חפי פסוק נוני, כי לי בני ישראל עבדים, אמר הקדוש ברוך הוא. בני ישראל הם עבדים שלי ולא עבדים לעבדים, הם לא עבדים לבני אדם, שבני אדם עצמם הם עבדים. ולכן, יש לפועל זכות לחזור בו מסחירותו, ואינו כעבד שאין לו אפשרות לחזור בו מעבדותו לאחר שנמכר לאדונו. אבל כל זמן שלא חזר בו, ידו כיד בעל הבית. ולכן אם אמר הפועל אציל לעצמי, הרי הוא חוזר בו מסחירותו וזכוהו לעצמו מן ההפקר. אבל אם לא אמר הציל לעצמי, הרי ידו כידם, וכל מה שהציל, הציל להם. רבשי אמר אופן נוסף, הברייתא מדברת כשיכול, כשהבעלים יכולים להציל על ידי הדחק, ואין אנו יודעים אם נתייאשו מלהציל ממונם או לא, ולכן גלי דעתי, אם גילה דעתו שמציל לעצמו והבעלים שמו זאת ושתקו, הרי זו ראיה שהם נתייאשו מממונם ואין רצונם למסור נפשם על כך, ולכן הציל לעצמו. אבל אם לא גלי דעתי, אם הוא לא גילה דעתו שמציל לעצמו, מסתם הלא נתייאשו הבעלים כיוון שיכולים להציל על ידי הדחק, ולכן אם הציל, הציל לאמצע לכולם. מוריי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים את לימוד שני הדפים, קוף תתווה וקוף תתזיין ממסכת בבא קמה, עם 10 שאלות שישמשו לנו לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, כשגנב ובמחר והוכר הגנב, נמצא הגנב. אמר רב שיכול לתבוע רק את הגנב, ורבי יוחנן אמר שיכול לתבוע את הקונה. במה נחלקו רב ורבי יוחנן לשיטת אביי? שאלה שנייה, אם עשו תקנת השוק גם כשהוכר הגנב? שאלה שלישית, באיזו אופנים גם כשלא הוכר הגנב לא עשו את תקנת השוק, ואנחנו שואלים למסקנה? שאלה רביעית, כשנשפח הדבש מחבית חברו, ושפך את היין מחביתו שלו כדי להציל את חברו, את דבש חברו, מדוע לא זכה בדבש מן ההפקר המציל? שאלה חמישית, האם מותר לתרום מהטמא על הטמא? שאלה שישית, מה הביור הכרעה השלישית? שאלה שביעית, באיזה אופן אין יכול הבורח מבית האסורים לומר לבעל המעבורת משתה אני בך? שאלה שמינית, מה הדין כשירד להציל והתנה שיתנו לו דמי חמורו שאינו מצילו ולבסוף עלה מאליו החמור ומדוע? שאלה תשיעית, מה יקשר רב לרבי משליח שהביא קרוב לחולה ומצאו שמת? והרי באמת מבואר שם שנותן לו רק שכרו, התשובה נמצאת בתוספות. השאלה האחרונה, מה נתחדש בדברי הברייתא שאם פירש בספינתו למקום שאין הספינות הולכות, אין צריך להעמיד לו ספינה אחרת. עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום שישי חף באלול תשע"ו, ערב שבת קודש, פרשת כי תבוא. סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא את דפים קט"ו וקט"ז ממסכת בבא קמא. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו ביום ראשון כ"ב באלול תשע"ו, ונלמד את דף קי"ז ממסכת בבא קמא. ביום שני נלמד את דף קי"ח של מסכת בבא קמא, וביום שלישי כ"ד באלול תשע"ו נחתום בשמחה ובטוב לבב את מסכת בבא קמא עם לימוד דף קי"ט, הדף החותם והמסיים את מסכת בבא קמא כולה. השתבח שמו לעד ולעולמי עולמים. אני קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך. שבת מלאה בניסים ונפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ותשובה ושמחה, וכל מילי דמיטב מנותן התורה. חלכם לאורייתא אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות, שבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.